ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי שהכרתי חבר מאוד יקר כבר לפני שנים, ואחרי שחידשנו עוד יותר את הקשר ונפגשנו לפגישה, מה שקוראים לנו בנטוורקינג אחד על אחד, הגעתי למצב שיש לי חבר חדש שקשה לי להיפרד ממנו. וחוץ מזה שאנחנו עם אותה תסרוקת, כמו שרואה מי ששומע את היוטיוב, ממש. אני קצת יותר מבוגר ממנו, קצת הרבה. אז ויש לו שם מיוחד, יש לו את השם איתי כהן, ואיתי, יש לי בן כזה. אז ברוך הבא איתי כהן, ואיתי כהן הגיע אליי מרמת גן במיוחד היום כדי שנקליט את הפודקאסט, אבל יש לו רוח ירושלמית כמו שתכף תשמעו. ואיתי, זה הולך להיות הפודקאסט הראשון של שנינו, אולי יותר, אני לא יודע, אבל שניים בטוח אנחנו נעשה.
בטח.
אחד, אנחנו היום נדבר על הגיל השלישי ועל כל המשמעויות שלו, וזה נושא מאוד חשוב אצלי, ואני לא יודע מה אמרתי לך, אבל בזום נדלן שלי, שגם שם אנחנו בסוף נקבע תאריך, יש לי הרבה מאוד מהגיל השלישי, וגם הרבה מאזינים אליי, וגם אני בגיל השלישי כבר, לצערי ולשמחתי. ואנחנו נעשה גם פודקאסט על רמת גן, בגלל שאיתי יש לו משרד שנקרא אלומות נדלן, והוא יושב ברחוב שדרות ירושלים, אפילו מספר 32 ברמת גן. אבל אנחנו הולכים לדבר בעיקר על העסק שלך, איתי, שנקרא נדלן 60 פלוס. אז כמו שאמרתי, ברוך הבא.
תודה רבה.
ובוא ככה, לא בכל הצנוע שלך ככה, שישמעו אותך, בוא תספר לכולנו מי זה איתי כהן, תן לנו קצת מהמסלול שעשית מההייטק לנדלן ועד להתמקדות, חוץ מהמשרד תיווך שיש לך, כן, אבל היום אנחנו בגיל השלישי, עד להתמקדות, ואנשים יבינו תכף למה אתה כל כך מתאים לגיל הזה, ומשם אנחנו נזרום לתוך הנושא המיוחד הזה. אז בבקשה.
אז קודם כל נעים מאוד, ותודה שהזמנת אותי, צחי.
כבוד הוא
כיף
שלי.
כיף להיות פה. אז כן, אני איתי כהן, אני ירושלמי במקור, כמוך, כיום כבר ברמת גן.
אז אתה לא כמוני, אני יותר טוב. אני נשארתי גם בשכונה
אתה
שלנו.
אתה מעולה, לגמרי. אני בעלים של משרד תיווך, הקמתי אותו לפני 5 שנים, מוכרים דירות, מתמחים ברמת גן, גבעתיים ותל אביב. לפני כ2 שנים חשבתי על, אחרי שליוויתי אנשים מבוגרים במהלך העבודה שלי, החלטתי להתמקד בנישה הזאת, והקמתי שירות שנקרא נדלן 60 פלוס, והיום הפוקוס העיקרי שלי הוא בעצם ליווי של אנשים מבוגרים, בכל התהליך הזה שנקרא שינוי מקום מגורים, או התאמת דיור לגיל השלישי. לא תמיד הייתי בנדלן, ניתנתי פרקע לסיפור האישי, עד 2016 עבדתי בהייטק, 15 שנים, במגוון תפקידים.
מה למשל, איזה סוגי תפקידים?
ניהלתי פרויקטים, עבדתי המון בחול, הדרכתי לקוחות. מאוד אהבתי את העבודה עם אנשים, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני צריך לקחת את העבודה עם אנשים צעד קדימה. הרגשתי שמיציתי את העבודה עם מחשבים, ואני רוצה לעבוד יותר עם אנשים. וב-2016 בעצם יצאתי אל הלא נודע. חתמתי אבטלה, חיפשתי את עצמי בכל מיני תחומים, עד שתחום התיווך שנחשפתי אליו במקרה, או שלא במקרה, קרץ לי מאוד.
אין מקרים, אתה יודע.
אין מקרים, נכון. הכל קורה במדויק, והתחלתי באנגלו-סקסון, סניף רמת גן, ינואר 2017, והתאהבתי בתחום. ומה שהיה יפה זה שבדרך כלל מתווכים שמתחילים את דרכם, אומרים להם שהם לא יעשו עסקאות במשך תקופה ארוכה, ודווקא אני, הייתה לי הצלחה מאוד גדולה, וזה במיוחד כי באתי באמת עם האהבה שלי לאנשים, ופחות התמקדתי בעסקאות עצמם.
אני חושב שזה אחד החיבורים בינך וביני, זה אהבת האדם.
נכון.
אז בגלל זה אולי ככה הדבק הזה. ונראה לי שזה הולך למרחקים ארוכים.
נכון. זה, אני חושב שכל אדם שמגיע לתחום הנדלן, כשאני מראיין סוכנים שלי, השאלה הראשונה שלי זה אם הם אוהבים אנשים ומתחברים לאנשים, כי אם אין לך את זה, אז זה הבסיס להכל. זהו, שנה ראשונה עבדתי באנגלו-סקסון, אחרי זה פתחתי משרד שלי לפני בערך 3.5 שנים, יושב ברמת גן, ומשם הגעתי בעצם לנדלן 60 פלוס. שזה הפוקוס העיקרי שלי.
אז יאללה, בוא נתחיל להתמקד, שאנשים, אתה יודע, אנשים כבר רצים, אתה יודע, אותנו שומעים בריצות ובכל. אפילו 60 פלוס רצים, חוץ ממני. ובאמת, למה צריך להיות הבדל? למה אנחנו מדגישים את זה? למה לא כל משרד תיווך יכול להגיד, אני עוסק ב-60 פלוס? מה הייחודיות בעיסוק ב-60 פלוס?
זו שאלה מצוינת. בואו נדבר טיפה על הצרכים. אם ניקח זוג צעיר שקונה דירה, אז הוא רוצה לגור באזור תוסס, אולי קרוב לתל אביב, קרוב לים, ליהנות מהחיים הטובים. אם אנחנו מדברים על משפחות, אז הם בעצם צריכים את המסגרות, את הגני ילדים, את הבתי ספר, בעצם את כל השירותים שמשפחה צריכה, גינות, משחקים לילדים. כשאנחנו מסתכלים על אנשים מבוגרים, בייחוד הגילאים המתקדמים יותר, מדברים על 70, 80, 90, יש להם צרכים אחרים לגמרי. ויש להם פחדים רבים, תכף ניגע בזה.
בוא, תן לנו, מה זה צרכים?
אוקיי, אז אנחנו מדברים, בוא, זה כמו ההורים שלנו. הם צריכים את הקופת חולים לידם, הם צריכים את הבית קפה השכונתי, הם צריכים דירה נגישה, הם צריכים לחשוב.
אז יש צרכים אזוריים.
נכון.
עם כל הפסיליטיז והמועדונים וכל מה שקשור.
נכון.
ויש את הצורך מבחינת הדירה והגישה אליה, שזה הנגישות שלה.
נכון.
שזה דבר שהרבה מאוד אנשים נופלים. דרך אגב, עשיתי על זה, אתה יודע, הרי אני מאוד נוגע בגיל הזה, אז גם עשיתי את הפודקאסטים על המשכנתות ההפוכות וכל השמות שלהם. נכון. שלפעמים זה הכלי לעשייה, אבל יש לזה משמעות מאוד מאוד כבדה.
נכון. נכון, אנחנו יודעים שאנשים מבוגרים רוצים גם לגור באזור שיש אנשים בסטטוס דומה לשלהם. זה חשוב להם מאוד להיות חלק מקהילה. היום אנחנו יודעים זה משפר את איכות חייהם, שהם נפגשים עם אנשים ולא מנותקים. וכמו שאתה אומר, שאת הצרכים הלוגיסטיים. כשאני עובד עם זוג מבוגר ואני מחפש לו דירה, אני צריך לחשוב על זה שאולי בעתיד הוא יצטרך מטפל, אז צריך עוד חדר למטפל, צריך בניין שהוא יהיה נגיש, דירה שתהיה נגישה. זה דברים שאנחנו פחות שמים עליהם דגש בעבודה עם זוגות צעירים או משפחות. אז קודם כל, יש פה פרמטרים אחרים שצריך להתייחס אליהם. מעבר לזה, יש לנו בעצם, אם אתה שואל מה ההבדל בין לעבוד עם אוכלוסייה רגילה, עם אוכלוסייה בגילאים מתקדמים יותר, תהליך של שינוי מגורים הוא כרוך בהמון המון פחד. והפחד העיקרי הוא פחד משינוי, שינוי של מקום מגורים, שינוי של סביבת מגורים, דירה חדשה. ואנחנו יודעים היום להגיד שאנשים מבוגרים, עדיף להם להישאר בדירה שלהם, אם זה אפשרי. עדיף להם לא לעשות שינוי.
אתה אומר פה משהו,
כן.
שאם אני אשאל ברחוב ואני אעשה סקר, ואתה יודע, תכף נדבר פה על השכונה, על מה שזה עשה אצלנו פה בבית הכרם, אני חושב שהסברה תהיה דווקא הפוכה. אני חושב שהסברה תהיה שאולי עדיף ללכת לדיור מוגן, והיום אנחנו רואים, המערכת פיתויים בתחום הזה היא מאוד מאוד גדולה, כל יום נולד לנו עוד אחד כזה, רובינשטיין ועזריאלי, ועזריאלי נכנסו לזה חזק.
נכון.
ועוד אחרים. ואתה אומר פה משהו שהוא מאוד מעניין. למה בעצם, אני מכיר את זה מההורים שלי שיהיו בריאים ויבדלו לחיים ארוכים, כן, שהם גרים בבית שלהם.
כן.
אבל למה אנשים דווקא עדיף שיהיו בבית שלהם?
כי אנחנו צריכים להסתכל על העניינים המנטליים הרגשיים. אנחנו יודעים שככל שאנחנו מתבגרים, מתחיל איזשהו תהליך התכווצות של המוח, מתחיל איזשהו תהליך של נסיגה מנטלית. וזה עניין של עלות מול תועלת. זאת אומרת, אם אני יודע שלהעביר אנשים לדיור מוגן, אינדיבידואלית, לבן אדם ספציפי, החיבור עם הקהילה, עם אנשים בסטטוס שלו, עם החברה, זה ישפר אותו מנטלית, אז כן, אז עדיף לעבור לדיור מוגן. אבל אם בן אדם כבר מעורער בבריאות שלו, שינוי כזה של מעבר מגורים, יכול מאוד לערער אותו, יכול לגרום לנסיגה הרבה יותר גדולה, ראיתי את זה אצל אנשים. ולכן, בכל מצב צריך לבחון מה נכון לעשות לאותו לקוח. באופן כללי, עדיף להשאיר אותו באזור שהוא מכיר, בדירה שהוא מכיר, זה נותן לו מאוד ביטחון.
אז אתה נוגע פה בעצם בכמה נקודות. צריכים להסתכל, ואני חושב שזו הייחודיות של מה שאתה עושה, ואני מתחיל להבין את זה וללמוד. קודם כל, יש עניינים חברתיים.
נכון.
לפני זה, אתה אומר פה משהו מאוד חשוב, אני חושב שאנשים לא שמים לב אליו, שלפעמים, גם האנשים שעוברים לדיור מוגן, יש להם את הפחד שהם גרים במשהו לא שלהם. נכון שהם משלמים שם סכומי עתק, ותכף אתה תסביר לנו ואנחנו נדבר על זה, ושנדון על סוגי הדיור, סוגי המגורים, אבל זה לא שלהם. אנחנו יודעים הרי, דרך אגב, אנחנו, ועשיתי את זה גם במפגשים שלי ובפודקאסטים, שמענו כבר על מה קורה לבן אדם מבוגר שעושים לו התחדשות עירונית, שהוא רואה איך הבית נהרס לו מול העיניים, ואנשים לא מבינים, לא מבינים מה המשמעות שבן אדם שזה כל עולמו והבית מתפרק לו מול העיניים.
ממש.
ולפעמים גם כועסים, וגם בתי משפט לא מתנהגים נכון, לאנשים מבוגרים שמתנגדים להתחדשות עירונית, והם לא מבינים שבן אדם מפחד להישאר בלי כלום.
נכון. יש פה עניין רגשי. הוא מחובר לבית, הוא גדל בבית הזה. אבל מצד שני, לפעמים לגור בקומה שלישית בלי מעלית, זה משהו שהם לא יכולים להמשיך לחיות איתו, כי יגיע שלב שבו יהיה להם יותר קשה ללכת, ולכן המעבר הוא must.
אז יש לזה הרבה מאוד מרכיבים של חשיבה בדרך לעשייה הזאת.
נכון, ובגלל זה קראתי לשירות התאמת דיור, כי המטרה היא באמת להגיע לבן אדם ולהבין מה נכון לו לעשות. ואם תשאל מה האפשרויות, אז באמת יש לנו כל מיני אפשרויות. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שעדיף שהבן אדם יישאר בבית שלו. אבל אם המציאות מכריחה אותנו לחשוב אחרת, בין אם זה דירה בלי מעלית וקומה גבוהה, בין אם זה בית מאוד מאוד גדול, אנחנו מקבלים הרבה פניות מאנשים שהבית מאוד גדול, הם לא יכולים לתחזק אותו, הם לא יכולים לנקות אותו, קשה להם לעלות המדרגות, רוצים למצוא בית אחר,
אז אנחנו יודעים על הרבה מאוד אנשים שכלואים, אני פוגש את זה בעיקר באזורים שאני מתעסק, חולון, חיפה, קטירת כרמל, פתח תקווה. אני פוגש אנשים, ופגשתי את זה גם בירושלים, אנשים שגרו כל החיים בקומה שלישית, רביעית, היו טרזנים, היו לא סוחבים סלים והכל היה נכון.
נכון.
ויום אחד הם מוצאים את עצמם שהם לא יכולים לרדת אפילו לחצר למטה וללכת לקופת חולים.
זה מאוד נכון. הייתה לי אישה כזאת ברחוב באזל בתל אביב, קומה רביעית, היא לא יצאת מהבית. ואתה יודע, הכי מצחיק זה שיש לה בית שהוא שווה לא מעט כסף, היא יכולה למצוא דירה טובה, אבל אותו פחד שדיברנו עליו בהתחלה, מונע ממנה לקום ולעשות מהלך.
אוקיי, אז אנחנו יודעים היום, אז אתה יודע מה, בוא כבר נדון באמת באפשרויות, בוא נדלג, אתה יודע, זה לא סוד, שאנשים כבר יודעים שאני עושה הכנה לקראת הקלטה והכל, ואנחנו מכינים את כל הדברים, חשוב לי לדלג.
כן.
יש לנו, בוא נמפה. לפני שאנחנו ממשיכים בכל התהליכים, ויש לנו כאן תהליכים לדבר, איזה סוגי מגורים יש לנו היום שמתאימים לגיל השלישי? אמרנו דיור מוגן, תגדיר לי מה זה דיור מוגן ואיך זה עובד.
אוקיי, זו שאלה מצוינת. קודם כל, חשוב לדעת, והרבה אנשים לא יודעים, שלדיורים מוגנים נכנסים אנשים שהם עצמאים. הם יכולים להיכנס עם מטפל, אבל בגדול הם עוברים איזשהו מבחן קוגניטיבי, מנטלי, וברגע שעוברים איזשהו סף מסוים, כבר אי אפשר להיכנס.
אם אחד מבני הזוג הוא קוגניטיבי והשני יש לו למשל עבר אירוע מוחי?
לא, אז יש כאן בעיה. הם צריכים להיכנס עצמאים לדיור המוגן. יש להם מחלקה סיעודית במידה והמצב מדרדר שהם יכולים לעבור אליו. אבל בניגוד לבית אבות, ששם אנחנו יודעים שמי שעובר לבית אבות זה אנשים שהם חולים בסקאלה במקום כזה או אחר, לדיור מוגן אתה אמור להיכנס כשהמצב שלך הוא תקין.
יכול להיות, אולי אני מקווה שאתה יודע לענות לי על זה, יכול להיות מצב ששני בני זוג, שאחד מהם למשל עבר אירוע מוחי, או עבר איזשהו משהו שיש לו בעיה קוגניטיבית, או יש לו בעיה אחרת, רפואית, כל מיני צרות אחרות, ברוך השם, לא חסר סוגים של צרות בגילים האלה, אבל בעיה מנטלית, כן? שאחד מבני הזוג יהיה במחלקה הסיעודית, הוא ייכנס ישירות למחלקה סיעודית, והשני יגור במקום הרגיל?
מהניסיון שלי, אני יודע שלמחלקה הסיעודית מגיעים מתוך המחלקה הרגילה. זאת אומרת, אי אפשר להגיע ישר למחלקה הסיעודית, צריך לעבור למחלקה הרגילה, אבל יכול להיות שיש אפשרות כזאת, אני צריך
לבדוק. אז אם עכשיו, סתם, שומע אותנו אדם, שיושב עכשיו ומשעמם לו, בגלל שהוא בבית שומר על זוגתו, או אישה ששומרת על זוגה, וגם אם יש להם מטפל, כנראה שיש מטפל בגיל הזה, אם יש איזה בעיה, והם אומרים, רגע, קשה לנו בבית, הבית גם לא מתאים, ואנחנו רוצים לעבור לאיזשהו דיור מסודר, מה האפשרות שעומדת בפניהם?
בגדול זה לעבור לדירה אחרת. זאת אומרת, למצוא דירה, אם הדירה שלהם לא מתאימה, אם הדירה שלהם מתאימה, ההצעה שלי היא להישאר בבית, אפשר להנגיש את הבית, אפשר לסדר את המקלחת, כל מה שלא מותאם.
בהנחה שיש מעלית, יש כל מה שאפשר.
נכון. אם זה בית פרטי למשל, אז יש ביתים פרטיים שיש חדר למטה. אני יכול לספר לך סיפור קטן, על בית פרטי הייתי אצל זוג, שמאוד רצו לעבור. קראתי את התמונה, ראיתי שהאישה מציירת, הבעל מתעסק במוזיקה, והיה להם בראש שהם צריכים לעבור דירה. הסתכלתי עליהם, על המצב הבריאותי שלהם, על המצב הנפשי. ידעתי שהם עבר דירה, פשוט תגמור אותם. ראיתי שיש חדר שינה בקומת קרקע, ראיתי שיש אמבטיה, לא צריך לעבור. אפשר להנגיש את הבית כמו שהוא, ולהמשיך לגור בו. ואנחנו נעשה תהליך של מעבר, כמו שאתה אומר, רק שיש חובה. יש מצב שאי אפשר להמשיך אותו,
לא, אבל מה שאתה אומר לי פה זה משהו מאוד מעניין, שלמעשה, אם אנחנו עושים את זה בשלב הזה, אנחנו, אם, מה קורה, הרי יש עוד סוג, נכון? יש את הבית אבות או בית אבות הסיעודי.
נכון.
מה קורה שם אם יש אחד מבני הזוג שהוא במצב רגיל, שהוא בריא והכל בסדר, ובן או בת הזוג שלו הוא עם בעיה?
אז הם, בהרבה מצבים, יכול להיות שאחד מהם ייכנס באמת לבית חולים סיעודי, זה מאוד תלוי. זה תלוי בהרבה פרמטרים. זה תלוי איפה הם גרים במרחק מהילדים. לפעמים הילדים גרים מאוד רחוק, אז הם מעדיפים שהאבא או האמא יגורו במוסד ויקבלו טיפול מקצה לקצה, מאשר עכשיו לרוץ ולחפש מטפלים בתוך הבית, שזה הרבה יותר מורכב לוגיסטית.
תספר לנו על זה.
כן, אתה מכיר, גם אני מכיר את זה לצערי, אבל זאת הסיטואציה.
תשאל את אשתי, תספר לך מה הם עוברים.
נכון, נכון. העניין הזה הוא לצערי לא נעים, וגם בארץ מאוד קשה.
היום, אתה יודע, הגענו למצב אבסורדי בארץ, שמגיע מטפל, הוא מראיין, כן. את מראיין את בעלי הבית, והוא מחליט לפי עומס העבודה, אם זה מתאים לו,
כן.
והוא מחליט אם להישאר. הגענו למצב, נכון. ואז הוא סוחטים סכומים ומשחקים עם נכון. זה, ושהם יודעים שהיום זה השוק שלהם.
נכון, זה ממש כואב הלב, ואני ממש מקווה שהדבר הזה ישתנה. לפעמים בית אבות זה באמת נותן את הפתרון, יש גם בתי אבות טובים היום, ושווה לבחון את זה. כי בסוף אתה יודע, זה יכול ליפול על המשפחה ועל הילדים, וזה יכול לפרק משפחות, גם את זה ראינו. ולפעמים כן, עדיף להכניס למקום שהוא יקבל טיפול טוב עם שמירה 24, שמירה רפואית 24/7, מאשר להשאיר אותו בבית עם מטפל שאתה לא יודע אם הוא באמת נותן לו את מה שהוא צריך.
אתה יודע, אז אמרנו שיש דיור מוגן, אמרנו שיש בית אבות, אמרנו שיש בית אבות סיעודי. מי גר בבית אבות? מה זה בעצם הבית אבות? מי יכול לבוא לשם?
לא הסיעודי. בית אבות אנחנו מדברים על אנשים שהם חולים בצורה כזאת או אחרת, שהוא נותן שם שירות רפואי, ומקבלים סוג של קוד מהמדינה, וחלק מסובסד, ביטוח לאומי מממן חלק, בדרך כלל מזכירים את הדירה ומכניסים עוד כסף. משרד השיקום ומשרד הרווחה בודקים גם את הילדים, וגם הילדים צריכים להשתתף בעלויות. זה משהו אחר. זה באמת לאנשים שהם לא בקו הבריאות. לעומת זאת, דיור מוגן זה לאנשים שבאמת מחפשים, הם יותר בודדים, הם מחפשים חברה, מחפשים קהילה, מחפשים איכות חיים בדמות מתקנים כמו בריכה וחדר כושר וחוגים. והם בעצם עוברים לדירה מאוד מאוד קטנה מצד אחד, אבל מצד שני יש להם חיי חברה.
יש גם דירות יפות שם.
יש גם דירות יפות. לצערי, שוב, היום זה לאוכלוסייה חזקה בעיקר. רק 2% מסך האנשים, אנחנו יודעים, יש היום בישראל 1.2 מיליון אזרחים מעל גיל 65. אנחנו יודעים שרק 2% מהם נכנסים לדיור מוגן, בגלל העלויות הכבדות שיש
אז
שם.
אז בוא באמת נדבר, ושאחד הדברים שנסתרים מעיני האנשים, או שמפחידים את האנשים, זה באמת העלויות. אנחנו יודעים שיש מבחינת עלות, יש איזשהו עלות כבדה מאוד של כניסה, שאתה צריך לשלם כדי להיכנס, לקבל את הזכות לשימוש בדירה.
כן.
ויש עלות חודשית שאתה משתתף, שהיא גם לא כוללת לו אוכל והיא לא כוללת דברים, אלא בעצם אתה מקבל דירה, נכון, אתה מקבל תנאים, אתה לא צריך, אם באים אליך הנכדים או הילדים, אתה לא צריך ללכת להביא שולחנות, אלא נכון. יביאו לך את זה, ויש את החוגים, אבל הרבה דברים אתה משלם בנפרד. בוא תסביר לנו את העלויות האלה.
אוקיי, אז יש לנו בדרך כלל שני מסלולים. יש לנו מסלול אחד של פיקדון די גדול. זה נע בין 1.5 מיליון בפריפריה. בצפון זה חיפה, בדרום זה אזור באר שבע, במרכז אנחנו מדברים על פיקדונות של באזור ה3 מיליון. ויש עוד סכום חודשי גבוה מאוד, כן? יכול לנוע בין 12,000 ל-15,000 שקלים. זה מסלול אחד. בעצם הפיקדון נשחק בכל שנה.
אז זה חשוב, אני רוצה שנבין את זה.
אוקיי.
הבן אדם משלם, נגיד, את 1.5 מיליון, בסדר? ניקח את זה בתור דוגמה.
כן.
עד כמה יכול להישחק הסכום הזה?
בדרך כלל הוא נשחק עד 50% במשך תקופה של 8 שנים, 10 שנים.
אוקיי.
וזהו,
שזה אומר שהוא נשחק ברמה של כמה אחוזים בערך בשנה?
4% בערך.
4%, 5%
כן.
בשנה?
כן.
וזה אומר שחמחס וחלילה, אותו דייר הולך לעולם שכולו טוב.
אז המוטבים מקבלים את יתרת הסכום שנשאר.
אוקיי. עכשיו, ממה נגזר התשלום החודשי?
תחזוקה. תחזוקה, בדיורים מוגנים יש מערכות מאוד מאוד יקרות, מאוד מאוד מסובכות. התפעול עולה הרבה מאוד כסף. כמו שאמרת, זה אפילו לא כולל אוכל ואינטרנט ודברים בסיסיים. אפשר לכלול את זה בפנים, זה לא הרבה כסף, אבל התשלום העיקרי החודשי הוא 12-15,000 שקל, ויש מסלול נוסף שהוא נקרא מסלול סחירות, במקום פיקדון. אפשר לשים סחירות מאוד מאוד גבוהה בדרך כלל.
מה זה גבוהה?
יכולה להגיע ל-20,000 שקל בחודש, כן. יש מסלול, הוא כולל הכל, הוא כולל גם את התחזוקה ואת הכל.
לא צריכים אז לשים פיקדון?
לא שמים פיקדון. ויש הרבה גמישות, זאת אומרת, יכולים, קודם כל חשוב לשים את זה על השולחן. מעבר לדיור מוגן הוא לא צעד כלכלי. הרבה פעמים אנשים מנסים לחשוב ואולי נעשה כאן. זה לא צעד כלכלי. עכשיו, אחרי שהבנו שזה לא צעד כלכלי, אנחנו יכולים להבין מה אפשרי. ופה יש כל מיני אפשרויות שהן לפעמים מאוד לא כלכליות, כמו לשים פיקדון הרבה יותר קטן, אבל הוא נשחק תוך 3 שנים. כל מקרה לגופו, לפי היכולת, אבל בשורה התחתונה, זה נועד לאוכלוסייה יחסית חזקה, אבל יש פתרונות ששווה לבדוק גם, למשל יש דיור מוגן בראשון לציון, לא משנה כרגע איזו חברה, ששם, וזה ראשון, שוב, זה לא פריפריה, דיור מוגן טוב, שמאפשר פקדונות של באזור 1,700,000. זאת אומרת, יש פתרונות כן שווה לבדוק. יש כאלה שלא בודקים, כי הם חושבים שזה באמת סביב ה3 מיליון.
אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אתה כבר מתעסק עם זה זמן. מאיפה אנשים משלמים כזה סכום? הרי אנחנו יודעים שאנחנו מדברים כל הזמן על הפנסיה, ואנחנו מתעסקים בפנסיה, ובעבר אנשים לא דאגו לפנסיה כמו היום, או שלא היה להם.
נכון.
וגם אם הם, נגיד, מכרו בית ב2.5 מיליון, ונגיד שילמו את 1,700,000, כמה זמן יכול לכסף שנשאר להם לשלם, וגם אם הם נגיד ישימו, גם אם יש להם 1,000,000 שקל לשים נכון. בפיקדון, הם יקבלו 4,000 שקל לחודש. ופה אתה מדבר איתי על 12,000 שקלים בחודש. מאיפה משלמים? ואתה יודע, עוד יותר מזה אני יכול להגיד לך, שברוב המקרים, מה שאני מכיר, הילדים לא יכולים לתמוך.
נכון.
לבוא, גם לפעמים, זה מה שיכול לפרק את המשפחה.
נכון.
בגלל שאם נגיד יש אח אחד שיש לו יותר ואח אחד פחות, אז פתאום מתחיל הוויכוחים והכל. איך משלמים את הסכומים האלה?
קודם כל, הגעת בילדים, אז בהרבה מקרים, אני לא מכיר את זה, אבל הילדים לא היו רוצים שההורים ילכו לדיור מוגן, כי בעצם הם רואים את הירושה נגמרת להם מול העיניים.
אני יכול להגיד לך שאחד הדברים העצובים, אנחנו מדברים על זה בלי סוף, ואני מערך על זה בלי סוף, זה באמת המצבים האלה שההורים חס וחלילה הולכים, אני אגיד לך עוד אפילו לפעמים לפני, וכבר רבים על הירושות, ויש משפחות מתפרקות, ואני כל הזמן מדבר על זה. ויותר גרוע זה שבשבעה כבר מתכננים, ועוד העתיד לא התייבש על הקבר, וכבר מוכרים את הבית, וכבר קצת לאט לאט.
נכון. נכון, אני נתקל בזה, אני רואה את זה, וככל שתוחלת החיים הולכת ועולה, אנחנו נראה יותר ויותר את המקרים האלה. לצערי כסף גורם לאנשים לאבד לפעמים את השפיות. אבל באמת דיור מוגן זה רק, כמו שאמרתי, 2%. אם נדבר טיפה יותר על התהליך שאנחנו עוברים איתם, אז יש הרבה מאוד שעוברים לדירה אחרת, פשוט רוצים להתקרב לילדים, רוצים להתקרב לאזורים.
לא ענית לי, לא ענית לי, איך משלמים את זה?
איך משלמים את זה? שוב, צריך להכניס, אחד מהתהליכים שאנחנו עושים זה בודקים אם מתכנן פיננסי. קודם כל, באמת, כמו שאתה אומר, האם יש יכולת, אחרי שמכרנו את הדירה, כמה כסף נשאר בצד, ולכמה זמן הוא יספיק? זה מאוד תלוי בגיל, אם הם נכנסים בגיל 85 או בגיל 75. והרבה פעמים אנחנו מגלים שהכסף לא יספיק. יש איזושהי דלתא שאין לנו איך לגשר עליה, היה לנו מקרה כזה ממש עכשיו, ולא, אין התכנות. אין התכנות, ולכן זה פונה לאוכלוסייה שקנתה, צברה איזשהו תיק השקעות, איזשהו צבר נכסים, שמכניס להם הכנסה פסיבית, ובעצם הם יכולים להרשות לעצם לאורך זמן לשלם את התשלומים הגבוהים האלה, בנוסף לפיקדון. צריך לזכור גם שמעבר לתחזוקה ולפיקדון, יש להם גם את החיים שלהם. זאת אומרת, רוצים לאכול בחוץ, לפעמים רוצים ללכת לחוגים מחוץ לדיור המוגן, זה גם קורה. יש להם ביטוחים רפואיים. אז חשוב להגיד את זה שנדרש פה תכנון כלכלי, לפני שבכלל חושבים על מהלך כזה. כי טעות פה יכולה להיות באמת בעייתית מאוד בהמשך.
מי עושה להם את החישוב הכלכלי הזה, כדי שהם ידעו, ובאמת אמרת פה משהו מאוד חשוב, הרי אם יש אחד הדברים הנעלמים, זה תוחלת החיים, זה כמה זמן נכון. אני אחיה.
נכון.
ובאמת היום ברוך השם התוחלת חיים מאוד מאוד עלתה, ואנחנו יודעים שביטוח לאומי לא מאורגן לזה.
נכון.
ולפעמים שאנחנו עוברים לסיעודי, אז זה נהיה עוד יותר יקר. מי האיש שאתה שולח אליו, כדי שיגיד להם, שמו, יש לכם מספיק כסף או אין לכם?
יפה, שאלה מצוינת. קודם כל שאני מגיע ללקוח הביתה, אני מבין קודם כל מה הוא רוצה. במידה ויש לו רצון לעבור, ואני מבין שזה נכון עבורו, אז באמת מיד אנחנו מכניסים מתכנן פיננסי. זה הטייטל שלו. והוא מסתכל בעצם על כל התמונה. מה יש לבן אדם? אנחנו צריכים לראות את כל התמונה, נכסים, פנסיות, קרנות השתלמות. הילדים עוזרים, הכל, ומקבלים תמונה ברורה. מה שווי הנכס שלו? כמה מיסים הוא צריך לשלם, אם הוא צריך לשלם? את אלה השבחה? הכל, 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 ואז מקבלים תמונה מלאה. ומשם אנחנו גוזרים את הפעולות. אני אומר, יש התכנות לעבור לדיור מוגן? אין התכנות לעבור לדיור מוגן. ופה אנחנו מונעים מהרבה אנשים לעשות שוב צעד שיכול להכניס אותם למצבים מאוד בעייתיים. משתדלים לערב את הילדים בתהליך. כי
זה דבר שמאוד מאוד חשוב. בגלל שזה גם שדיברתי עם כל הגופים של המשכנתאות, עם הראל, פניקס, מזרחי טפחות, כלל, כולם. עולה השאלה עד כמה ילדים מעורבים. עכשיו, אתה יודע, יש הרבה מקרים שיש בעיות, יש סכסוכים בין הילדים עצמם, או יש סכסוכים בין ההורים לילדים.
נכון.
או יש ילדים אינטרסנטים. איך זה עובד?
נכון, אני בפגישה הראשונה באמת מנסה להבין גם את הקשרים המשפחתיים. זה מאוד חשוב. אם אפשר לרתום את הילדים, הרבה פעמים הלחץ מגיע מהילדים שההורים יעבו לדיור מוגן, שזה מעולה. אם הילדים הם איתנו, אז אנחנו יכולים להצליח בסבירות הרבה יותר גבוהה. אני אספר לך דרך סיפור, היינו, טיפלנו באישה בחיפה, נכנסנו מתכנן פיננסי, כמו שאמרתי הרגע, שלושת הילדים ישבו, זאת אומרת, הכל שקוף, הכל על השולחן, הילדים רוצים בטובת האימא, ועם זאת הגענו בסוף למסקנה שיש דלטה של 3,000 שקל, שאין איך לגשר עליה. ושאלתי בעדינות, האם אתם הילדים חושבים שתוכלו לעזור, וקיבלתי תשובה שלא. ואמרנו לה, עם כל הצער שבדבר, אין אפשרות לעבור, ותצטרך לשקול לעבור דירה, לדירה ליד הילדים.
האם נלקחת במקרה הזה גם אופציה של משכנתה הפוכה?
עשינו גם סימולציה כזאת, הכסף עדיין לא הספיק. בגלל העלויות הגבוהות, אנחנו יודעים שמשכנתה הפוכה זה בערך 30% מערך הנכס, זאת אומרת, הנכס צריך להיות שווה הרבה מאוד כסף, כדי שיישאר מספיק לאורך שנים.
כן, ואם אמרת חיפה, השאלה איפה?
נכון. מה שחשוב בתהליך להבין זה שלא משנה לאן הם עוברים, יש המון המון פחדים שמלווים את התהליך, ושאלת מה ההבדל בתחילת השיחה בין משרד רגיל לבין התמחות כזאת, זה בעצם היכולת להקשיב, זה תהליך, זה לא יאללה בוא נרוץ. צריך מישהו שיש לו המון המון סבלנות להקשיב לצרכים שלהם, לעזור להם להתגבר על פחדים שיש להם, בייחוד המקומות שבהם חייבים לעבור דירה, והם לא עושים את זה. בואו ניקח את אמא שלי. אמא שלי, העברתי אותה לפני כמה חודשים למודיעין, היא לא רצתה לעבור, היא נורא נורא פחדה, אבא שלי הלך לעולמו, נשארה לבד, הבנו שחייבים להעביר אותה, ואני ממש הייתי צריך לשבת איתה, וממש לדבר איתה על הפחדים, לרשום אותם, ולתת לה איזשהו אופק חיובי, כדי לגרום לה לקום ולעשות מהלך ביחד כמובן איתנו.
מאיפה היא עברה?
היא עברה מירושלים למודיעין.
עכשיו, זה כאילו להתנתק מחברה, זה להתנתק מחברים. איך אנחנו עושים דברים כאלה? אני לא בבת, אני שואל,
כן, זה נכון, זה מצוין מה שאתה אומר. באמת היא הגיעה לגיל שהיא כבר לא יוצאת כמעט מהבית. זאת אומרת, אין באמת נפגש עם חברים. אין כבר לקחת את הקו 36 למרכז העיר, לשתות קפה עם חברות בארומה. אין את זה כבר. אז להשאיר אותה לבד, וכל פעם שיש איזשהו אירוע רפואי, לרוץ אליה ממודיעין, זה באמת נהיה טירוף, וזה מציאות שהרבה מאוד אנשים נמצאים בה כרגע. אז לפעמים זו חשיבה אגואיסטית, אבל להעביר אותה לידינו, זה מאפשר לנו בעצם לתת לה טיפול יומיומי, לבקר אותה יומיומי.
הקשר היומיומי.
הנכדים באים אליה כל יום, וזה מאוד חשוב מנטלית, לראות את הילדים, את הנכדים, לצחוק, זה מעריך חיים. וזה מה ש...
זה המטרה שלנו.
נכון. יש משפט שאני מאוד אוהב, הדרך מתבהרת להולכים בה. זאת אומרת, הצעד נראה מאוד מפחיד, אבל ברגע שאנחנו התחלנו והיא קיבלה אומץ, כבר ראתה שזה הרבה יותר פשוט.
אתה יודע, יש מועדונים מאולתרים, אני רואה את זה בירושלים בעיקר. אתה תלך לקניון הדר, אתה תיכנס שם לארומה, כל הרחבה שם, וגם לידו. אתה חושב שאתה בבית אבות או בדיור מוגן. פה כמובן בשכונה, שזה מתחת לדיור מוגן של רובינשטיין, אבל שמה זה לא מתחת לדיור מוגן, ושם אתה רואה את כל הפנסיונרים של ירושלים יושבים, ויושבים בשולחנות ובמעגלים. זאת אומרת, לנו הצעירים אין סיכוי, צעירים, אני גם גיל שלישי, אבל אנחנו צעירים, אפילו למצוא שם שולחן לאכול איזה סנדוויץ', אבל אתה יודע, זה השלבים שאנשים מאוד זקוקים לחברה.
נכון.
מאוד זקוקים לחברה, אבל כמו שאמרת, הם צריכים להתאים את זה, צריכים באמת לבדוק. אז אתה יודע מה? אני רוצה לקחת מפה צעד, עוד פעם אחורה.
כן.
צעד אחורה, ואני רוצה שתגיד לי, שאתה נקרא לדגל, או שאתה פוגש אדם בגיל השלישי, בייחוד, אני מדבר על השלב ב' של הגיל השלישי, אנחנו מדברים יותר על גיל 70-80, למרות שאתה יודע, יש גם אנשים כבר בגיל שלי, או קצת למעלה, שכבר יוצאים לפנסיה ומתחילים להרגיש בודדים, או שהם לא בקו הבריאות, או כל מיני סיבות אחרות.
נכון.
יש אנשים שמנטלית הם יותר מבוגרים, נכון. גם אם הם צעירים מאיתנו. אז בוא תתאר לי את התהליך, שאתה עובר עם משפחה עקב בצד אגודל, שלב אחרי שלב.
מעולה. אז קודם כל, אנחנו, באמת יש את הפגישת הכירות, והמטרה שלה זה מיפוי הצרכים, בעצם להקשיב להם, להבין מה הם רוצים.
אתה עושה את זה לבד או שאתה עושה את זה עם הילדים?
הפגישה הראשונה היא לבד.
חשוב, אני לא סתם שאלתי את זה.
הפגישה הראשונה היא לבד.
מעולה.
אני תמיד רוצה ששני בני הזוג יהיה, אלא אם זה...
אם יש אותם.
זה יחיד, נכון? קודם כל זה להקשיב להם. ואתה יודע, יכול להגיד לך, שמע, אני נשאר בבית והאישה רוצה משהו אחר. אתה קודם כל קורא את כל התמונה, יכול להיות שהוא יגיד לך, יגיד לי, אני לא עובר לדיור מוגן בשום פנים ואופן, זה לא אופציה בכלל. אני קודם כל פה להקשיב. אחרי שאני מקשיב בעצם, אני באמת שואל, האם הילדים חלק מהתהליך? ובסופו של דבר, המטרה לצאת מהפגישה הזאת ולהבין מה הרצון שלהם, והאם הוא מציאותי. מה הכוונה אם הוא מציאותי? יכול להיות שהם רוצים לעבור לדיור מוגן, אבל המציאות הכלכלית לא מאפשרת להם. אז אין טעם להמשיך לרוץ בכיוון הזה. מציעים פתרונות נוספים. Once החלטנו על פתרון, למשל, אנחנו מוכרים את הדירה, ואנחנו עוברים לגור ליד הילדים. אז אנחנו צריכים לתכנן את המהלך הזה, זה ממש ניהול פרויקט. כמה שווה הבית שלכם היום? כמה שווה הבית שאתם רוצים לקנות? האם יש לכם מיסים לשלם? אנחנו מכניסים להם ייעוץ משפטי עם עורך דין, כמובן הכל בליווי מלא, ואם יש התכנות, כן, נשאר לנו מספיק כסף בצד, מעולה. פה אנחנו מתחילים להניע תהליך, שהוא גם תהליך שנותן מענה לפחדים הרגשיים, המנטליים שלהם בעצם המעבר, וגם נותן מענה ללוגיסטיקה. למשל, מישהי הייתה גם אצל אמא שלי, שעזרה לה להרוז את הבית. מה אנחנו מוסרים, מה אנחנו תורמים, ומה אנחנו לוקחים איתנו לבית. ממש ארזה, אמא שלי רק הייתה צריכה לעמוד, ותתפלא לשמוע שלפעמים התחולה של הבית עוצרת אנשים מלעשות תהליך של מעבר דירה.
בייחוד אם אנחנו פולנים.
זה אתה אמרת.
לי מותר להגיד, אני פולני דו צדדי. כן? למרות שאני ירושלמי דור שמיני, אבל אני פולני דו צדדי. כן? תגיד לך אשתי שלפולנים יש יותר מאגרים.
נכון, אני נתקל בזה בהרבה מקרים שיש בית פרטי גדול, הרבה חדרים אגרו עם השנים ובעלי נפטר, ואני קשורה לזה שלו ואיך אני עכשיו יעבור. אז יש פה תהליך שהוא מנטלי, רגשי.
המקום יכול להיות גם בהרבה מקרים, ולצערנו אנחנו במדינת, במדינת מלחמה, הרבה פעמים עשו חדר הנצחה לאחד הילדים,
כן.
וקשה להיפרד מזה, וזו הרגשה של התנתקות, ועוד פעם זה גם הרגשה, ואנשים לא מבינים את זה, אני כבר חזרנו על זה כמה פעמים, גם אתה וגם אני בהקלטה הזאת, זה הפחד, הניתוק, זה כאילו, זה גם הרגשה שאנחנו הולכים לסיום.
כן, נכון.
כאילו one way ticket, אנחנו כבר, צריך להבין את זה, זה לא ברור.
זה נקודה מאוד יפה שנגעת בה, כי אתה יודע, יש שתי גישות, אחת אני יכול להיכנס ללקוח הביתה, להפחיד אותו נורא מה יקרה אם הוא לא יעבור דירה.
אוי ובוי.
ואני תמיד מעדיף את החזון היפה, להראות עתיד טוב יותר, להראות מה היתרונות במעבר דירה, לא מתעלם מעצם התהליך שהוא מורכב. אבל בוא, אנחנו הולכים למקום טוב יותר, וזה נותן להם את התקווה. כן. וכשיש איתם מישהו שמלווה אותם יד ביד, שיוכלים להתקשר אליו בכל שעה, לשתף את הפחדים שלהם, לפעמים הם בוכים בטלפון וזה בסדר, ונותן להם מקום להוציא את התסכולים שלהם, ואת לפעמים חוסר הסכמות ביניהם, בסופו של דבר הליווי הזה גורם להם לקום ולעשות את המהלך ולעבור דירה. ובהרצאות שאני מעביר, אני תמיד מסיים במשפט, מעבר דירה עושים כשהכל בסדר. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, הכל בסדר, למה אני צריך לעבור דירה? דווקא עכשיו, שאתה מרגיש טוב...
כל דבר עושים שהכל בסדר.
נכון.
שלא בסדר, אנחנו כבר לא שם.
זה הרבה יותר מורכב, נכון.
דרך אגב, גם מיפויים כוח מתמשכים, וכל מה שקשור בזה, וכבר עשינו פודקאסטים על זה, הזמן לעשות שאנחנו בריאים, לא שחלינו. שחלינו כבר פספסנו את הרכבת.
בדיוק, בדיוק.
עכשיו, יכול להיות, דרך אגב, יכול להיות, ואני רואה כבר את התהליך איתך, שאתה בא, ואתה מזהה שאם אתה יכול להנגיש לאנשים את הבית,
נכון.
אז אתה בעצם, והם לא מודעים לזה, הם לא מודעים לזה, והנגשה, יש בה מורכבות, צריכים את הדלתות להתאים למעברים של כיסאות גלגלים,
נכון.
וצריך לעשות מקלחת עם מקום לשבת ולא אמבטיה.
נכון.
יש דברים שבינינו הם יכולים להיות בסכומים ממש לא גדולים, נכון. ממש לא גדולים,
נכון.
אבל אותו בן אדם בשבילו זה ללכת להתחיל לשפץ ומה אני אעשה בינתיים,
נכון.
זה עולם מפחיד, ואז אתה צריך גם אולי את הילדים, שאחד מהם, ההורי יגור אצלו באיזה שבוע, שבועיים שעושים את הדברים.
נכון.
אז בוא.
אני בעיקר, זאת אומרת, אנחנו בעיקר מטפלים, כמו שאתה אומר, אם זה בן אדם שיכול להישאר בבית, תישאר בבית, נעזור לך להנגיש את הבית, נחבר לך את מי שצריך, ניתן לך ייעוץ. המקום היותר מהותי שלנו זה באמת המקום שבו אנחנו מגיעים לאנשים שחייבים לעבור דירה, והם מפחדים. הם אומרים, אני לא מסוגל לעשות את זה. אבל אתה חייב לעבור דירה, אז מה תעשה? אני חושש, ממה אתה חושש? בוא נראה. עושים רשימה, נותנים לו פתרון לכל אחד מהחששות שלו, אוקיי, וואלה, אז יש אפשרות אחרת.
לא, זה גם צריך להיות מצב, שאחד הדברים שצריכים לשים לב, זה שזה יהיה מעבר דירה חלק. זאת אומרת, יצאת מהבית שלך, אין ביניים. אתה מיד נכנס לבית אחר.
נכון.
זה משימה לא פשוטה.
לא, היא לא פשוטה.
זה משימה מאוד לא פשוטה, בגלל שהם אנשים שלא בנויים לתהליכים מאוד מורכבים.
כולנו מפחדים.
עוד פעם, לא בגלל שזה יכול להיות אנשים שהיו מנכלים של חברות.
נכון.
אני בעבר טיפלתי בשיפוץ פה בירושלים, של מישהו שהיה מנכל של אחת החברות המובילות במשק, אבל הוא היה בתוך התהליך, הוא כבר היה מאוד מאוד מבוגר, והוא היה ילד. הוא פתאום, שאני הבנתי מה הוא היה,
כן.
ועשיתי אז את הגוגל עליו, הוא היה אחד האנשים הכי חזקים במשק, אני מדבר איתך חברה כן. מאוד מאוד כבדה. בגיל הזה אנחנו קצת נחלשים, אנחנו נכון. קצת מאבדים את הביטחון, פתאום אין לנו את אותם כוחות, צריכים להבין את כל המרכיבים האלה.
נכון. אתה צודק, ובאמת מהלך כזה יכול, אם הוא לא מלווה על ידי ליווי צמוד ואין פתרונות לכל העניינים הלוגיסטיים, זה באמת יכול לגמור אותם, לגמור את הילדים שלהם. ומצד שני, אתה יודע, כשאתם מרגישים טוב, תעשו את השינוי ולא תגיעו למקום הזה שאתם כבר חלשים וכבר אין לכם את הכוח לעשות את המהלך.
יפה. אז אם אנחנו כבר נגענו, אני אשמח אם אתה ככה, אתה יודע, אנחנו כבר בסוף ההקלטה, אם תיתן לנו איזה דוגמה נוספת ככה לאיזה מקרה שככה יהיה בולט, ואני חושב שאת המסר העברנו, אנחנו יכולים גם לחתוך פה, אבל אני, חשוב לי שתיתן לי איזה דוגמה של איזה טיפול שעשית, ועם זה נשלח את האנשים או להשמיע את הפודקאסט הזה להורים, או שאתה יודע מה, אנשים יבינו פתאום את החשיבה שאומרת אחרי ההורים שלהם, ויקבלו את הרגישות, ושאתה יודע, באמת אחד הדברים שיכול להפריע לחבר'ה ששומעים, 40, 50, זה שהם אומרים, רגע, אבל ההורים שלנו זה המודל שלנו, הם הדגל שלנו, הם העוצמות שלנו, הם היו בתפקידים בכירים, ולמה אנחנו צריכים להיות רגישים אליהם? למה פתאום הם לא אותם הורים שאנחנו זוכרים בתור ילדים?
נכון.
אז תן לנו איזה דוגמה ככה לסיום, ונשלח את האנשים לעשות את החשיבה.
אני יכול באמת, אם נגעת בילדים, לתת את זה מכיוון קצת אחר, לקוחה שהגעתי אליה הביתה ברמת גן, בית פרטי, גרה לבד, והיא אומרת לי, תקשיב, נתתי את כל החיים שלי לילדים, הם רוצים לעזור לי, הם לא יכולים. למה הם לא יכולים? כי הוא עובד בהייטק, היא גננת, אין להם זמן לעצמם לנשום, איך הם יעזרו לי בתהליך? אז איך אתה אומר לי, בוא נעבור דירה? אבל ברגע שבנינו ביחד איזשהו, הסברתי לה איך יראו החיים שלה בתל אביב, היא רצתה לעבור לתל אביב, דיברנו על זה ממש, בואי נדמיין, לדמיין לא עולה כסף, נכון? לא מפחיד לדמיין? יאללה, בואי נדמיין אותך,
הכי יורדת, זול.
הכי זול. יורדת למטה, יושבת בבית קפה, עשינו סיבוב עם האוטו שם, ושתבין שלפניי היו אצלה 5 מתווכים, אבל כולם ראו רק איך מוכרים את הבית.
את המחירה של הנכס, הנה ההזדמנות.
הנה ההזדמנות, ולא ראו רגע מה הפחדים שיש לך. וברגע שאנחנו דיברנו, שמו את הפחדים על השולחן, הבנו שהילדים לא בתמונה. יש לה 3 ילדים, גרים 2 מטר, ולא יכולים לעזור לה. זאת אומרת, היא צריכה ליווי צמוד, ובאמת לקח כמעט שנה
שלמה. ואין לה טענות לילדים, בטח לא שהילדים בונים חיים.
אין לה טענות לילדים, והיא לא רוצה להיות עול עליהם, אבל היא מסכנה, כי מה עם עצמה? זאת אומרת, היא נתנה את כל החיים שלה לילדים, ועכשיו היא נמצאת בבית 7 חדרים, עמוס בציוד, בעלה נפטר, לא מסוגלת לחשוב על מעבר. וברגע שחיברתי לה, קודם כל את לאה אורבך היקרה, שעזרה לה לסדר את כל המסמכים, הייתה חברה שלה, דיברה איתה לאט לאט, אתה יודע, זה תהליך, פרקת הפחדים. ומחרנו את הבית אחרי תהליך ארוך, ואז חיפשנו לדירה אחרת, והיינו איתה שם כל הדרך, רק אז זה התאפשר. והיא קיבלה המון פתרונות לוגיסטיים בדרך, לכל מדהים. הציוד שיש לה. וממש צוותים שלנו עבדו איתה צמוד, מהפן הרגשי המנטלי הלוגיסטי, ועד האיתור של הנכס המתאים לה, כל המיסוי שהיא צריכה, סידרנו לה החזרים של מיסוי, וזה המקום שאני רוצה להיות בו, באמת להשפיע ולעזור לכמה שיותר אנשים שצריכים את השירות הזה, כי אני חושב שמגיע להם.
תקשיב, אני חושב שמעבר לזה שאנשים הכירו פה מלאך שעושה פה עבודת קודש, אתה, עברנו פה מסר מאוד מאוד חשוב לילדים. קודם כל תהיו רגישים להורים שלכם, תבינו את הפחדים. תבינו שלא תמיד אתם שמים לב, אבל הם עוברים תהליכים. גם יש להם את הפחד מלהזדקן לפעמים, או ממעבר לעולם אחר. ובהרבה מאוד מקרים זה הורים שבייחוד הדור הקודם שאני מדבר, שכל הזמן דואגים לילדים ורוצים לראות ולא רוצים ליפול לנטל ומסתירים אפילו. נכון. אתה יודע, לא פעם ולא פעמיים אני מגלה שאמא שלי הרגישה לא טוב או משהו והיא לא רצתה לספר לי כדי לא להדאיג אותי.
לגמרי,
זה מאוד מכעיס אותי, שאני לא רק ילד בשביל...
אנחנו רוצים להחזיר להם.
זה, כן, ואני רואה איך אשתי רצה להורים שלה ודואגת והכל, ואנחנו רוצים, אבל לפעמים אנחנו עסוקים, ולפעמים יש לנו צרכים, ולפעמים גם אנחנו עברנו משברים. אז חשוב מאוד שאנשים ישמעו את זה, ולא רק ההורים, וגם ההורים ישמעו את זה, בגלל שלדעת שיש להם כל מיני פתרונות.
נכון.
אז איתי, מעבר לזה שאני זכיתי בחבר מאוד מאוד יקר.
זכות שלי, תודה רבה.
והרגשתי את כמה אתה רגיש, כן, שבאת להקליט והיינו צריכים לקחת, והבת שלי הייתה צריכה לרוץ ללימודים, נסענו ביחד, עצרנו את הכל ולקחנו אותה כדי שהיא לא תלך בגשם. זאת אומרת שיש לך נשמה מאוד מאוד עדינה ורגישה. תודה. אז תודה רבה שבאת, ואנחנו בקרוב...
תודה שהזמנת.
אנחנו נקליט גם את הפודקאסט על רמת גן במסגרת חקר השוק, ואנחנו נמשיך להיות חברים ולשתף פעולה, ולכם, אני מקווה שתיישמו, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה.